today, so it was Oshashuoi. All was over the
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שלישי, י' בכסלו, י' בכסלו תשפ"ג, מסכת נדרים, דף ממתת, תחילתו של הפרק השישי במסכת נדרים, פרק ששמו הנודר מן המבושל, השתבח שמו הגדולד. רדיו כל חי זו האחסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בשיאה עת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, י' בכסלו בשנת תקוף למד ג', עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי דוב בר, בן רבי אברהם, המגיד ממזריץ', ובשנת תקוף נון ט', יום השחרור של האדמור הזקן מהכלא הרוסי, חג הגאולה בחבד. ובשנת תף רשעין ג' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי פנחס בן רבי יעקב הכהן שטיינר, בעל בריתי שלום, ובשנת תף רשפי וו עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אברהם אהרון בן רבי יהושע הכהן בורשטיין, בעל נר אהרון. תהן נשמתם הגדולה צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני אלי ולא אבותיי. שלא יהיה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה. נפלאות מתורתך. כך כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומיים, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ממחת, הדף החותם את הפרק החמישי במסכת נדרים, פרק ששמו השותפין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מדוע יש חילוק בין דבר של עולי בבל לדבר של אותה העיר? והתשובה, דבר של עולי בבל מופקר לכל ישראל, דבר של אותה העיר הם שותפים בו כיוון שאפשר למוכרו. שאלה שנייה, המודרים הנעזה מזה מה תקנתם שיוכלו להשתמש בדברי העיר והתשובה, יכתבו חלקם לנשיא, ולרב יהודה הנשיא לא צריך לעשות בזה קניין, ולרבנן צריך, ובאמת אפשר גם לזכות לאחר. שאלה שלישית, במעשה דה בית חורון אם אמר לו, הן לפניך שיבוא אבא ויוכל, האם מותר והתשובה, ללישנה קמה דרב המותר, ללישנה בטרה אסור. לרשב"א דווקא שאמר כך בשעת המתנה, ולרמב״ם אפילו לאחר שעה. שאלה רביעית, מה הדין בקני על מנת להקנות, והתשובה לפומפדאי, לא קונה ולרב נחמן קונה. שאלה חמישית, מדוע מתנה על מנת להחזיר יותר מובן מקונה בקני על מנת להקנות והתשובה? מתנה על מנת להחזיר קונה לזמן שזה אצלו, וקני על מנת להקנות לא קונה לעצמו בכלל. והשאלה האחרונה על דף ממחת הייתה, למה במתנת בית חורון מודה רב נחמן שלא קונה והתשובה? א', שסעודתו מוכחת שרוצה שאביו ייהנה ממנו, ב', בנדרים יחמירו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף ממחת במסכת נדרים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, לקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, י' בכסלו תשפ"ג, קר וטורף העניין ותלמוד תורתנו בדף ממתת, הדף הפותח את הפרק השישי במסכת נדרים. השתבח שמו הגדולד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ממתת עמוד א', מן השורה הראשונה בדף, מן המשנה הפותחת את הפרק השישי במסכת נדרים, במילים הנודר מן המבושל, מותר בצלי ובשלוק. מן המשנה הזו הפותחת לפרק השישי בסייעת הדשמי הגדולה בתחילת דף ממתת, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. יש מן הנדרים שאדם נודר, שהם נדרים גמורים, אלא שלשון הנדר אינה ברורה, ויש לבאר איזה דברים נכללים בלשון הנדר ואיזה לא. ויש מנדרים אילו הנוגעים לבני אדם, ויש לבאר איזה בני אדם נכללים בלשון הנדר ואיזה לא. ודינים אילו שנה תנה בפרק השלישי ששמו ארבעה נדרים, לאל מדף למד ואילך, ואילו בפרקים הבאים מדובר על נדרים הנוגעים למאכלים ולדברים נוספים, כסות, בית וכדומה. בפרק שלפנינו, הפרק השישי, ובפרק הבא אחריו, הנודר מן הירק, התבארו פרטי דברים שונים הנכללים ושאינם נכללים בנדרים שונים. ענייני מאכל שבפרק זה נחלקים לארבעה סוגים, א', תבשיל, צלי, שלוק, כבוש, מליח, מבושל וכל מעשה גדירה, ב', דגים, חלב ובשר, ג', יין, שמן ופירות, ד', ירקות תבועות וקטניות. המשנה הפותחת הפרק השישי מבארת איזה מאכלים נכללים בלשונות מבושל, תבשיל ומעשה גדירה. אומרת המשנה, נודר שלא ליהנות מן המבושל מותר בצלי, מאכל צלוי ובשלוק, מאכל שאינו מבושל כל צורכו, משום שמאכלים אילו אינם בכלל לשון מבושל. ואף שבלשון חזל בהרבה מקומות שלוק פירושו, מאכל שנתבשל יותר מדי, בנדרים הולכים אחר לשון בני אדם, ובני אדם קוראים לדבר שנתבשל יותר מדי מבושל. בוודאי שהנודר מן המבושל כוונתו גם למבושל יותר מדי. ועל כוכחה שמה שתירה המשנה שלוק, היינו מאכל שלא נתבשל כל צורכו. דין נוסף, אמר קונם תבשיל שעיני תואם, והמשנה שינתה בלשונה ואמרה קונם תבשיל שעיני תואם, ולא אמרה נודר מן התבשיל כמו ברישה, כיוון שהיא באה לחדש, שאפילו אם אמר קונם תבשיל שעיני תואם, מותר במעשה כדי רעבה. אז אם כן, אמר קונם תבשיל שעיני תואם, אסור בתאימת מעשה כדי רע רך, דבר שמתבשל בכדי רע והוא רך, מכיוון שיש בו רוטב, ומותר בתאימת מעשה כדי רע עבה. ובגמרא מבואר שהטעם הוא מכיוון שדבר שאינו נאכל עם פת אינו נחשב תבשיל, ודבר עבה אין דרכו לאכל עם פת, אלא נאכל בפני עצמו. ומותר בתאימת ביצה תורמותה, ביצה שנתקטנה לגודל שאדם יכול לבולעה ללא לעיסה ועשויה לרפואה. והיא ביצה שמכניסים אותה 1,000 פעמים במים חמים ו-1,000 פעמים במים קרים, כמבואר בגמרא לקמן בדף נון עמוד ב'. ומחמת קוטנה אין דרכה לאכל עם פת, ולא נאכלת תבשיל. ואם עדיין לא הגיע לשיעור הזה, הרי הוא אסור בה, מכיוון שאדם אוכלה עם פת והיא בכלל תבשיל. כך מפרש הרן בשם הירושלמי, והמאירי בייר, שביצה תורמותה היא ביצה מבושלת במים חמים ונשמרת שלא תתקשב דרך בני אדם שלא לאוכלה עם פת, אלא לגומעה. אז אם אמר קונם תבשיל שאיני תואם, אסור בתאימת מעשה כדי רע רך ומותר, בתאימת מעשה כדי רע עבה ומותר, בתאימת ביצה תורמותה, ביצה שנתקטנה לגודל שאדם יכול לבולע ללא לעיסה ועשויה לרפואה, ומותר בדלעת הרמוצה, דלעת הבא ממקום ששמו קרקוז. על פי מסקנת הגמרא לקמן בדף נון א' עמוד א', ובכל הדברים האלו מותר המודר מן התבשיל משום שאינם בכלל תבשיל. דין נוסף מביאה המשנה, נודר שלא ליהנות ממעשה גדירה, אין אסור אינו אסור אלא ממעשה רתחתה, דבר שצריך להתבשל ולרתוח הרבה בכדירה. כגון חילקה חיטה שקטטו אותה לשתיים, תרגיס לשלוש, טיסנה לארבע, סולת, אורז, ארסן, זרית זה מין עשב, וארסן זה קמח העשוי מסעורים ישנות. אבל אם אמר קונם היורד לכדירה שאיני תואם, אסור בכל המאכלים המתבשלים בכדירה, ולא רק בדברים שצריכים לרתוח ולהתבשל הרבה בכדירה, כיוון שאסר את עצמו בכל מה שנכנס לכדירה. זו המשנה שלנו הפותחת את הפרק השישי במסכת נדרים, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מביאה תנא סובר שצלי הוא בכלל מבושל, ודנה אם הוא חולק על המשנה. תניא אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, הנודר שלא ליהנות מן המבושל, רבי יהושיע אוסר אותו לאכול צלי. ואף על פי שאין ראיה לדבר, שהצלי הוא בכלל דבר מבושל, מכל מקום יש זכר לדבר, שנאמר בספר דברי הימים ב' פרק למד ה', פסוק י' ג', והיבשלו את הפסח באש כמשפט. ומשפט קורבן פסח הוא לצלותו באש, ואף על פי כן כתוב בפסוק לשון ויבשלו, והרי זה זכר לדבר שצליה בכלל בישול. ומוכח מדבריו של רבי יהושיע שלא כדברי המשנה שכתוב בה, שהנודר מן המבושל מותר בצלי, כיוון שצלי אינו בכלל מבושל. שואל הרבי קיב איגר, מדוע רבי יהושיע לא הביא ראיה מהפסוק בתורה, בספר דברים פרק ט"ז פסוק ז', הכתוב לגבי קורבן פסח ובישלת ואכלת, ואת הרצח התם סופר שמהפסוק האמור בתורה ובישלת ואכלת אין ראיה שצליה בכלל בישול, כיוון שהיה מקום לומר שהתורה באה לגלות שלפסח דורות מספיק בישול, ולא צריך דווקא צליה, ורק פסח מצרים היה צריך צליה בדווקא. ועוד הוא מתרץ שמהפסוק האמור בתורה ובישלת ואכלת אין ראיה שצליה בכלל בישול, לפי שהיינו יכולים לומר שהתורה באה לגלות שבישול אחר צליה אינו מבטל את הצליה. ולכן מביאים ראיה מהפסוק בספר דברי הימים שבו כתוב במפורש ויבשלו את הפסח באש, שמשמע לשון צליה. וכמו כן כתוב בהמשך הפסוק בדברי הימים, והקודשים בישלו בסירות ומשמע שאת הפסח צלו רק באש. ואילו השלמי נדרים את הרד שכיוון שהברייתא רצתה להביא ראיה שכוונת בני אדם באומרה מבושל, היינו אפילו צלי, לכן העדיפה להביא את הפסוק בספר דברי הימים, כיוון שהוא קרוב ללשון בני אדם, מאשר להביא את הפסוק שכתוב בתורה שלשון תורה לחוד ולשון בני אדם לחוד. מבארת הגמרא את סברת המחלוקת שבין רבי יושיע לתנא של משנתנו. לאמא באק המפליג ישמע נאמר שבדבר זה הם חולקים, דרבי יושיע סבר שבנדרים הלך אחר לשון בני אדם. וכיוון שמצינו בפסוק שצליה נכללת בלשון בישול, לכן הנודר מן המבושל אסור גם בצלי. ותנא דילן והתנא של משנתנו סבר שבנדרים הלך אחר לשון בני אדם, וכיוון שבלשון בני אדם צליה ובישול הם שני דברים נפרדים, לכן הנודר מן המבושל מותר בצלי. דוחה הגמרא ואומרת לא, לא מוכרחים לבאר שרבי יושיע והתנא של משנתנו חולקים. אלא אפשר דקו לאלמה, בין התנא של משנתנו ובין רבי יושיע סוברים שבנדרים הלך אחר לשון בני אדם. אלא שמר, התנא של משנתנו פסק את הדין כי אתרי לפי הנהוג במקום מגוריו, ומר כי אתרי ורבי יושיע פסק את הדין לפי הנהוג במקום מגוריו. ובאתרא דתנא דילן במקום מגוריו של התנא של משנתנו לבשר צלי קראו לי צלי. ולבשר מבושל קראו לי מבושל, אבל לבשר צלוי לא קראו מבושל. ולכן פסק שהנודר מן המבושל מותר בצלי. באתרא דרבי יושיע, במקום מגוריו של רבי יושיע, אפילו לבשר צלי קראו מבושל. ולכן פסק שהנודר מן המבושל אסור גם בצלי. ובתלמוד הירושלמי מתרצים שרבי יושיע מודה שבנדרים הלך אחר לשון בני אדם, ומה שאסר לאכול צלי אף אם נדר מהמבושל, ומשום שסבר שלהחמיר הולכים גם אחר לשון תורה. אומר הרמב"ן שבמקומות שרגילים לדבר בלשון גויים, אם נדר בלשון הקודש ואמר מן המבושל, הרי הוא אסור גם בצלי, כיוון שבלשון תורה צלי נכלל במבושל. כמו שמצינו בפסוק, ויבשלו הפסח באש כמשפט. ואילו השיטה מקובצת כתב שבנדרים הולכים אחר לשון בני אדם, רק כשברור לנו שלשון בני אדם שונה מלשון תורה, אבל אם לא נתברר לנו מהי לשון בני אדם, הולכים אחר לשון תורה. כגון בנודר הנהה מן הרעילים, שהגמרא לעיל בדף למד א' עמוד ב' מבארת שכוונתו לגויים. ומביאה ראיה מן הפסוק בספר ירמיה, כל הגויים הרעילים. שואלת הגמרא והקרא נסיב לה, הרי רבי יושיע הביא לדבריו ראיה מן הפסוק ולא מלשון בני אדם. בתרצת הגמרא עיקר טעמו של רבי יושיע, ומשום שכך היה נהוג בלשון מקום מגוריו. והפסוק שהביא הוא אסמכת באלמה, אינו עיקר הראיה אלא רמז באלמה מהפסוק. ולכן אמר רבי יושיע שאין ראיה לדבר. מקשה הריץ, מה הייתה אבי אמינא של המקשה? הרי רבי יושיע עצמו אמר שאין ראיה לדבר, אלא רק זכר לדבר. אומר השלמי נדרים שהגמרא לא מקשה ומתרצת, אלא ממשיכה ואומרת שהפסוק הוא אסמכת. והטעם שרבי יושיע הביא את הפסוק על אף על פי שהוא אסמכת באלמה, משום שיש נפקמינה במקרה שמדבר בלשון הקודש שלא ברור מהי לשון בני אדם, שבמקרים אלו הולכים אחר לשון תורה. והתפארת ציון ביאר שרבי יושיע מביא את הפסוק כדי שלא נאמר שבמקומו של רבי יושיע היו קוראים לצלי מבושל, מתוך שהייתה לשונה משובשת, ואין הולכים אחר לשון משובש. ולכן הביא שגם בתורה מצינו שצלי נקרא מבושל, ואין זה שיבוש. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק השישי במסכת נדרים, אם אמר קונם תבשיל שאיני תואם, אסור במעשה כדירה רך ומותר בעווה. שואלת הגמרא, והא מתבשיל נדר, הרי אדם זה נדר מתבשיל, וכיצד מותר לו לאכול תבשיל עווה? ואילו התוספות והראש מפרשים שקושיית הגמרא היא מדוע אסור במעשה כדירה רך, ועלו כמים באלמה שאינם נקראים תבשיל. משיבה הגמרא, אמר אביי, אי תנה, התנה של המשנה, כל מידה דמיתחיל ביריפתה תבשיל קראו לי. כל דבר הנאכל עם פת הוא קורא תבשיל. ולכן מעשה כדירה עווה שאינו נאכל עם פת אינו נקרא תבשיל. ולביאור התוספות והראש, התירוץ הוא שכיוון שהדרך לשרות את הפת במעשה כדירה זה, הרי זה נחשב לתבשיל. ומביאה הגמרא הוכחה לכך שרק דבר הנאכל עם פת נקרא תבשיל. והתניה, שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא, הנודר מן התבשיל אסור בכל מיני תבשיל, ואסור גם בצלי ובשלוק ובמבושל, משום שגם הם בכלל תבשיל לפי שהם נאכלים עם פת. ואסור ביתריות רכות, בדלועים קטנים. ורבי אברהם מנהר פירש בשם רשי שמבשלים מהם תבשיל רך. מפני שהחולין אוכלים בהם בדלועין הללו את פיתן. ומוכח מהברייתא שרק דבר שנאכל עם פת נקרא תבשיל. בקשה הגמרא על דברי הברייתא שדלועים אינם מאכל מועיל לחולים. איני וכי דלועים מועילים לחולה. ואהב הרי מעשה היה שרבי ירמיה חלש חלה. על לגבי ההוא אסיה לאסיוע, נכנס אליו הרופא כדי לרפותו, חזקרה דמחית בביתה. ראה הרופא דלעת מונחת בביתו, שבקי ונפק, עזבו ויצא. אמר הרופא, מלאך מותה אית לדין בביתה, ואנה אהו לאסייתי? הרי מלאך המוות יש לאדם הזה בביתו, ואני אבוא לרפותו, הנה מוכח, שדלעת היא מאכל מסוכן לחולים. תרצת הגמרא לא קשיא, כיוון שמדובר בשני סוגי דלעת, אבא רכי חי ואבא אשוני. הברייתא שכתוב בה שדלויים הם מאכל לחולים מדברת בדלויים רכים שהם מועילים לחולה. והרופא שאמר שדלויים מזיקים לחולה דיבר על דלויים קשים שהם מזיקים לחולה. ורבי אברהם מנהר כתב בשם רשי להפך, שדלויים רכים מזיקים לחולה ודלויים קשים מועילים לו לפי שעושים מהם תפשיל רך. ורבי אברהם מנהר דחה את דבריו. תירוץ נוסף אומרת הגמרא, רבא ברולה אמר, בקר הגופי ואה בגבי דקרה. הרופא שאמר שדלויים מזיקים לחולה דיבר על גוף הדלויים, והברייתא שאמרה שדלויים הם מאכל לחולים מדברת על מה שבתוך הדלויים שהוא מועיל לחולים. כמו דאמר רב יהודה, לוליבה דקרה, מה שבתוך הדלעת טוב לבשלו בסילקה יחד עם טרדים, ולוליבה דקיטנה, מה שנמצא בתוך הפשטן טוב לאוכלו בקוטחה יחד עם רוטב הנקרא קוטח, העשוי ממי חלב, פת מעופשת ומלח, כאמור במסכת פסחים בדף מבית. ודבר זה שטוב לאכול פשטן יחד עם קוטח אסור לאומרו בפני עם הארץ, כדי שלא יעקרו את כל הפשטן לאוכלו כך. כך מפרש הר"ן, אבל התוספות מפרשים שאסור לאומרו לעם הארץ, המלעיגים על דברי חז"ל ויאמרו שנכתבו בש"ס דברי שטות. והראש פירש שילעיגו על דברי חז"ל ויאמרו שאפילו אנשים יודעות את הדבר הזה. והמפרש ביאר שכיוון שדבר זה מעולה לרפואה, אסור לאומרו לעם הארץ כדי שלא ייהנה ממנו, וכתבו התוספות שלא נראים דבריו. והחתם סופר ביאר שאסור לומר לעמי הארץ שטוב לבשל את תוך הדלת יחד עם טרדים, משום שאם יאמרו להם זאת, יטעו ויאכלו גם את גוף הדלת ויבואו לידי סכנה. והוא מוסיף החתם סופר שפירוש זה נראה לו יותר מכל מה שפירשו בזה. שואלים החתם סופר והרשש, מדוע עזב הרופא את בית החולה כשראה את הדלת, והרי ייתכן שהחולה אכל את תוך הדלת המועיל לחולה. בירח חתם סופר שלכן אמרה הגמרא שדבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץ, ורופא זה עם הארץ היה. ומשום כך לא אמר לו רב ירמיה שהוא אכל רק את תוך הדלת, שהוא דבר מועיל לחולה. והשלמי נדרים תירץ שרבא ברולה לא חולק על התירוץ של הגמרא שיש חילוק בין דלת קשה לדלת רכה, אלא שבא להוסיף ולומר שאפילו דלת רכה אינה טובה לחולה. כי אם התוך שלה ורופא זה ראה דלת קשה, שגם התוך שלה מזיק לחולה ולכן עזב את החולה. כך משמע גם ממה שכתוב בברייתא, יטריות רכות שהחולים אוכלים בהם פיתן, ומשמע שדווקא דלויים רכים, אבל קשים אינם אוכלים כלל. תירוץ נוסף, רבא אמר לעולם דלויים קשים לחולה, בין אם הם קשים בין אם הם רכים. מן חולין, מה שכתוב בברייתא שהחולים אוכלים דלויים, הכוונה לרבנן, תלמידי חכמים שנקראים חולים מפני שהתורה מתישה את כוחם, ולתלמידי חכמים שאינם חולים ממש הדלויים מועילים, אבל לחולים ממש הדלויים מזיקים. כך מובא גם במסכת סנהדרין בדף ו עמוד ב, אמר רב חנן למה נקרא שמה של התורה תושייה, מפני שהיא מתשת כוחו של אדם, וכתב התפארת ציון שאין להקשות מהפסוק בספר משלי פרק ג' פסוק ח', רפאות תהיה לשריך ושיקוי לעצמותיך, שמשמע להפך שהתורה מרפאת מהחולאים, משום שעל פי דרך הטבע צריכים התלמידי חכמים להיות כחולים מותשים, לפי שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם, אבל בדרך נס ושינוי הטבע התורה מוסיפה כוח וחיים ללומדיה. ולכן אמרה הגמרא שרבה לטעמי, לפי שרבה הוא זה שאומר במסכת מועד קטן בדף כוח עמוד א', שאי אפשר לזכות לשינוי הטבע והמזל, כי אם על ידי זכויות גדולות, ולכן על פי דרך הטבע נקראים רבנן חולים, אבל אותם הסוברים שאין מזל לישראל, כאמור במסכת שבת בדף קנ"ו עמוד א', הרי הם חולקים על רבה, ולדבריהם נמצא שרבנן אינם נקראים חולים. ובחידושי רבינו יהודה כתב שרבנן אינם בריאים בגופם, כיוון שהם אוכלים מעט וישנים מעט. אם כן מבארת הגמרא, רבא שאמר שרבנן העוסקים בתורה נקראים חולים לטעמי, הולך לשיטתו, דאמר רבא במסכת ראש השנה בדף ט"ז, כמן כשיטת מי אנו סוברים בכך שמצלינן מתפללים אנו בכל יום מימות השנה על קצירי על חולים בתפילת רופא חולי עמו ישראל, ועל מריאי ועל חלשים, כמן תפילתנו היא כשיטת רבי יוסי הסובר במסכת ראש השנה בדף ט"ז, שאדם נידון בכל יום, שאילו לחכמים החולקים עליו וסוברים שאדם נידון רק בראש השנה, אין להתפלל על כך בכל יום. וממה דאמר רבה את שתי הדוגמאות, קצירה ומריה, שמה מינה, אנחנו למדים מכך שיש הבדל בין קצירה למריה, שקצירה היינו קצירה ממש חולים, שקצרה נפשה מחמת חולים, ומריה היינו רבנן, שאינם חולים ממש אלא חלשים מחמת רוב לימודם, ועליהם אנחנו מתפללים בתפילת על פליטת סופריהם. והמהרש"א כתב שמפירוש רש"י נראה שבשתי ברכות מתפללים עליהם, קצירי בברכת רופא חולי עמו ישראל, ומרי רבנן בברכת על הצדיקים ועל פליטת עמך ישראל. אבל לא משמע כך, דבאח פליטת עמך ישראל לא הוזכר להתפלל על החולה כלל, ועיקר החולים, כאמר רבנן שנקראו מרי, והוא תרגומו של חולה, אלא בוודאי ברכת רופא חולי עמו ישראל כולל להתפלל על שניהם. אלא שאמר שהם צריכים לבקש רחמים יותר, שהם צריכים חיזוק לפי שהם פליטת סופריהם ומתישים כוחן בזה. שנינו במשנה שאמר קונם תבשיל שאיני תואם אסור במעשה כדי רע רך משום שהוא מלפת את הפת ונחשב תבשיל ומותר בעווה משום שאינו מלפת את הפת וכל שאינו מלפת את הפת אינו נחשב תבשיל. מבארת הגמרא שהדין הנאמר במשנה שמעשה כדי רע עווה אינו בכלל תבשיל אינו שווה לכל העולם. מתניתין משנתנו שהתירה מעשה כדי רע עווה משום שאין הדרך לאוכלו עם פת ואינו נקרא תבשיל. ידלו כבבלי שלא כדרך אנשי בבל שדרכם לאכול דייסה שמעשה כדי רע עווה עם פת. וכיוון שכך הרי הוא נחשב תבשיל אצלם והנודר מתבשיל אסור במעשה כדי רע. דאמר רבי זעירא שהיה דר בארץ ישראל. בבלי טיפשי, טיפשים הם אנשי בבל, דאכלי לחמה, אוכלים פת לחם בלחמה, בטיבול של דייסה שטעמה כטעם לחם ואינם מוסיפים כל טעם בטיבולם. הממרה הזו מופיעה גם במסכת ביצה בדף ט"ז עמוד א', אבל שם משמע שטיפשות אנשי בבל היא בכך שהיו אוכלים דייסה שהיא מאכל עיקרי בסעודה כמו מאכל תפל, שהדרך לאוכלו עם פת. ומכך רואים שאנשי בבל היו שונים מאנשי ארץ ישראל בכך שאוכלים דייסה שהיא מעשה כדי רע עווה עם פת. ואגב כך מביאה הגמרא כמה פרטים בנידון טיבול הפת בדייסה. אמר רב חיסדא שהיה מבני בבל האוכלים פת בטיבול דייסה, האם ישנו אדם דמשי להון שישאל אותם להלין נקדני דאוצל, את אנשי אוצל המדגדקים בצורת אכילתם, עדין דייסה, דייסה זו איכן מעלי למייכלי, כיצד ראוי לאוכלה? האם את הדייסה עשויה מקמח דחיטי ראוי לאכול בלחמה דחיטי? ואת הדייסה עשויה מקמח דסערי של סעורים בלחמה דסערי? או דילמה או שם על הפך, דחיטי דייסה עשויה מקמח חיטים ראוי לאוכלה בדסערי בלחם העשוי מקמח סעורים, ודסערי דייסה עשויה מקמח סעורים ראוי לאוכלה בדחיטי בלחם העשוי מקמח חיטים. וצדדי הספק של רב חיסדא הם, האם דייסה עשויה מקמח חיטים ולחם העשוי מקמח חיטים יש להם טעמים שונים, לפי שהדייסה מבושלת והלחם אפוי ואם כן ראוי לטובלם יחד, או שדייסה ופתה עשויים מקמח חיטים יש להם טעם אחד ואין מועיל טיבולם יחד, רק דייסה עשויה מקמח חיטים ולחם עשוי מקמח סעורים יש להם טעמים שונים וראוי לטובלם יחד. כך מסביר המהרש"א את הספק של רב חיסדא. אומרת הגמרא, רבה שהיה גם הוא מבני בבל אחלה היה מלפת את פיתו בחסיסה עם דייסה עשויה מקמח כליות, סעורים שעדיין לא גדלו שליש ויפשו אותם בתנור כשהם כלופים, והוא הנקרא במסכת פסחים בדף למתת עמוד ב' קמחא דאבישונה. והתוספות נקטו כפירוש רך שחסיסי זה קמח חדשים. הגמרא באה להשמיע לנו שלחסיסי יש בוודאי טעם אחר מלחם ולכן אכל את זה רבה עם פת, כך אומר המהרש"א. מביאה הגמרא פרטים נוספים בעניין אכילת הדייסה. רבה ברבונה אשכחי לרבונה פגש את רבונה אביו דקה אכיל דייסה באצבעתי, שאכל דייסה באצבעות ידיו. אמר לעמי כאכיל מר בידי, מדוע אוכל אדוני בידיו? למה לא בכף? כך אומר המהרש"א, והוא אומר שהוא מסתפק שמה אפשר לבאר שרבא בר אבונה נתכוון לשאול מדוע אביו אוכל בכל אצבעות ידיו ולא באחת או שתיים מהם. אמר לי, אחי אמר רב, דייסה באצבעתה בסים, כאשר הדייסה נאכלת באצבע היא עריבה יותר וכל דכן בטרטין. וכל שכן שהדייסה עריבה כשהיא נאכלת בשתי אצבעות וכל דכן בתלת, כל שכן שהדייסה יותר עריבה כשהיא נאכלת בשלוש אצבעות. ולכן אכלתי את הדייסה בידי ולא בכף, ולכן גם אכלתי את הדייסה בכל אצבעות ידיי, ולא באצבע אחת בלבד, שהרי כך היא הריבה יותר. מסביר המהרש"א. אמר לי, רב לחי הברי, אמר רב לחי הבנו, וכן אמר לי רב אונה לרב הברי, לרב הבנו, כאשר מזמנים לך למיכל דייסה, כאשר מזמנים אותך לאכול דייסה, ראוי לך ללכת עבור כך, עד שיעור מהלך פרסה, וכאשר יזמינו אותך למיכל ביסרא דתורה, לאכול בשר שור, ראוי לך ללכת עבור כך עד שיעור מהלך תלת הפרסין, שלוש פרסאות. והמפרש פירש בפירושו הראשון שדייסה אינה סועדת את הלב עד כדי שיעור מהלך פרסה, ובשר שור סועד את הלב עד שיעור הילוך שלוש פרסאות. והשיטה מקובצת פירש שאם מזמנים אותו לדייסה יהיה מסרב עד כדי שיעור מהלך פרסה, מכיוון שהיא קשה לגוף, ולבשר השור יש לסרב עד כדי שיעור מהלך שלוש פרסאות, מפני שהוא יותר קשה לגוף. מביאה הגמרא הוראות נוספות שנתנו רב ורבונה לבניהם בענייני אכילת דייסה. אמר לי רב לחי הברי, וכן אמר לי רב אונה לרב הברי, אם נזדמן לך רוק בפיך לאחר שאכלת כל מדיהם, כל דבר מאכל, תבלענו ולא תפלוט אותו כמי רבך לפני רבך מפני כבודו. וכל הרק לפני רבו חייב מיטה, כמו שדורשת הגמרא במסכת עירובין בדף צדיתת עמוד א'. לבר מן קרה ודייסה, חוץ מדלת ודייסה, שאם אכלת מהם ונזדמן לך רוק בפה אחר אכילתם, חייב אתה לירוק. לפי שבדברים אלה, אם תבלע את רוקך אחר אכילתם, הרי הם דומים לפתילתה של עבר, לפתילה של עופרת, שהם קשים לגוף ואינם מתאכלים. רבינו אברהם מנער ביאר שהכוונה לבלוע אוכל חם, והוא מבאר לפי שחומם חזק כמו חום הפתילה של עופרת, שהיו מתיחים וזורקים בתוך פי המחויב באונס ריפה, כמבואר במסכת סנהדרין בדף נון ב'. ולכן אפילו כמי שבור מלכה, אפילו אם אינך עומד לפני שבור מלכה, פלוט ואל תתבייש. שבור מלכה היה מלך פרס, ויש אומרים שהכוונה לשמואל האמורה, וזה מותר לפי שיש בכך סכנת נפשות. רבי יוסי ורבי יהודה אכלו יחד דייסה בקערה אחת, חד האכיל דייסה באצבעתי, אחד מהם אכל את הדייסה באצבעות ידיו, ואחד מהם אכל את הדייסה באוצה בקליפת עץ. אמר לי אותו אחד דאכיל את הדייסה באוצה לחברו דאכיל את הדייסה באצבעתי, באצבעותיו, עד מתי אתה אוכל את הדייסה באצבעותיך ומאכילי נעצועתך, את הלכלוך שתחת ציפורניך, שהוא מתערב במאכל. אמר לי אותו אחד דאכיל שאכל את הדייסה באצבעתי, באצבעותיו, לחברו דאכיל את הדייסה באוצה, לחברו שאכל את הדייסה בקליפת עץ, עד מתי אתה אוכל את הדייסה בקליפת עץ ומאכילני את רוקך הנדבק על הקליפה, כשאתה מכניסה לפיך וכשאתה מחזירה לקערה, ומתערב במאכל. ואין דרך לקנח את האוצה לאחר שנתנה לתוך פיו כשמחזירה בקערה. והמהרש"א ביאר שהסיבה שלא קינח את האוצה היא, כיוון שלא היה לו כף, כי אם אוצה ואין נוח לקנח את האוצה. וכן זה פירש בבן יהוידע שאוצה היא קליפת עץ, שאי אפשר לנקותה היטב לפי שמאוד קלה ויכולה להישבר מחמת כן. מה שאין כן כף של עץ היא עבה ויכול לקנחה בכל פעם שמכניסה לפיו. וזה שאכל באצבע קינח אצבעו מן הרוק לפני שהיה מכניס את ידו בשנית לקערה, כך אומר הראש. ויש שפירש שכלל לא הכניס אצבעו לפיו. והביור כי דייסה היא דבר גוש ולכן אין צורך להכניס את האצבעות לתוך הפה בכדי להכניסה לפה, כך אומר הבן יהוידע. והוויכוח ביניהם התעורר כיוון שאכלו יחדיו בקערה אחת. אבל האוכל לבדו בקערה נתבהר לאל שהמאכל ערב יותר אם יאכלנו באצבעותיו. מביאה הגמרא עוד פרטים שנאמרו בענייני אכילה, רבי יהודה ורבי שמעון היתו על כמה הביאו לפניהם בלוסופין, מן תאנים רעים הקשים לעיכול, והמפרש ביאר שהם תאנים שנתבשלו יותר מכדי צורכם. רבי יהודה אכל מהתאנים ורבי שמעון לא אכל מהם. אמר לי רבי יהודה לרבי שמעון, מה איתם לא אכיל מר? מדוע אין אדוני אוכל מהתאנים? אמר לי רבי שמעון, תאנים אילו אין יוצאים מבני מעיים כל עיקר לפי שאינם מתאכלים. אמר לי רבי יהודה, אם כן, כל שכן שראוי לאוכלם, לפי שנסמוך עליהם שיסביעו אותנו גם למחר, לפי שהם מתעכבים במעיים וזנים את הגוף זמן ארוך יותר. ומכיוון שהיה רבי יהודה עני כמבואר לאלן, ולא היה לו כסף לקנות עוד מיני מאכל, העדיף לאכול מאכלים שאינם מתעכלים, ולא יצטרך למחרת לקנות עוד מאכלים, אף שדבר זה מזיק לגוף. וקיים אלן, כאמור במסכת שבת דף קוף חפטט, בל תשחית דגופה עדיף. כך אומר המהרש"א, השיטה מקובצת כתב שרבי יהודה דיבר דברי בדיחות, שהרי ידוע בחוכמת הרפואה שמאכל השואה בגוף אינו קשה ומזיק לגוף. אומרת הגמרא, רבי יהודה ויתיב כמדי רבי טרפון, רבי יהודה היה יושב לפני רבי טרפון רבו, ורבי טרפון היה גדול מרבי כמובן במסכת מגילה בדף חף. אמר רבי יהודה, קטן הייתי וקריתי למעלה מרבי טרפון וסקנים. אז רבי יהודה ישב לפני רבי טרפון רבו, אמר לי רבי טרפון לרבי יהודה, היום פניך צהובין, זורחים ושמחים. אמר לי רבי יהודה לרבי טרפון, הסיבה לכך היא, משום שהמש אתמול יצאו עבדיך לשדה, והביאו לנו טרדין סלקים ואכלנו בלא מלח. ומאחר ואכלנו מאכל טוב כזה, זורחות פנינו משמחה. ואם אכלנו במלח, ואם היינו אוכלים את הסלקים בטיבול מלח, כל שכן שהיו פנינו צהובים. קל וחומר, שהיו פנינו זורחות יותר משמחה. רבי יהודה היה עני ולא היה לו אפשרות לקנות טרדים בשוק, ורק אשר יצאו עבדי רבי טרפון לשדה, ששם גדלים הטרדים ומצויים בזול, קנה מהם רבי יהודה, אומר הבן יהוידע. ובמסכת ברכות בדף למתת נאמר, תבשיל של טרדין יפה ללב וטוב לעיניים, וכל שכן לבני מעיים. רבי יהודה שהיה עני לא היה דרכו לקנות טרדים בכל יום, ולכן שמח מאוד באותו יום שקיבל מעבדי רבי טרפון טרדים ואירו פניו יותר מבשאר הימים. כך מבאר הריאף בעין יעקב, ועוד הוא מבאר שמאכל זה גורם לשלשול כמבואר במסכת סנהדרין בדף סמך דלת, ולכן היו פניו צהובות לפי שניקוי הגוף גורם להארת פנים כמבואר בהמשך הסוגיה. המהרש"א אומר שרבי יהודה היה חסיד כאמור במסכת בבא קמא בדף קוף ג' ולא רצה לתלות את הארת פניו בחוכמתו, ולכן הצטדק ואמר שכל אלו היו עמו אתמול ואכלו מהטרדים צהבו פניהם. מביאה הגמרא כמה עובדות בעניין הארת פני רבי יהודה. אמרה האמא טרוניתא, אמרה אותה שרה נוכרית לרבי יהודה, הנך מורה הוראות ודינים ורבי ומשתכר, ואיך אתה יכול להורות? ואמרה לו כך, לפי שהיו פניו זורחות כדרך השיקורים. והמהרש"א בחידושי אגדות ביאר שאמרה לו לשון זו, שהוא נופל על לשון מורי ורבי, והיינו שאמרה לו, הנך ראוי לתואר מורי ורבי שהעולם קורא לך, אלא אינך מורה ורבי, דהיינו כבן סורר ומורה שהוא זולל וסובה. אמר לה רבי יהודה, הימנותה ביד דאיתתה, אני נשבע באמונה לפני אישה זו, כלומר בפנייך. ורבינו חננאל ביאר שהאל הנאמן יודע, והמפרש ביאר שהוא לשון אמונה. יטעים נאי לקידושה והבדלתה וארבעה כסה דה פיסחה, שאין דרכי לטעום כלל יין חוץ מיין לקידוש והבדלה וארבע כוסות של אל הסדר. וחוגרני צדעי, וכושר אני את הרכות מחמת כאב הראש מן הפסח עד העצרת, משום שמצטער אני בשתיית יין וראשי כואב עליי מחמת שתיית ארבעת הכוסות, וכך תביני שאיני רגיל בשתיית יין, אלא סיבת הארת פניי היא מפני חוכמתי, כמו שנאמר בקהלת, פרק ח' פסוק א', חוכמת אדם תאיר פניו. ולמה בעצרת תופג יינו? מבאר השפת אמת, על פי הגמרא במסכת בבא בתרא בדף י', יין קשה פחד מפיגו. ומכיוון שמתן תורה היה באימה ויראה, לכך כאשר הגיע חג מתן תורה נתעורר בלב רבי יהודה פחד, והופג יינו מעליו. בפירוש הדברים, חוכמת אדם תאיר פניו, החוכמה מחממת את טיבו של האדם וניכר זאת על פניו, אומר השיטה מקובצת. ובעץ יוסף כתב שהארת הפנים באה מלב שמח בחוכמה אמיתית, שמתענג בחוכמתו עד שמאיר גם את פני הגוף. ואף שאין מדרך החכם להתפאר בחוכמתו, מכל מקום אמר לרבי יהודה זאת, כדי שלא תחשדנו שהוא מורה הוראות בעודו שיקור, אומר העץ יוסף. ולא אמר שע כותב שרבי יהודה כלל לא ביער לה את טעם הארת פניו, אלא רק אמר לה שהוא נשבע שאינו טועם יין, כי אם לצורך קידוש הבדלה וארבע כוסות. והגמרא מסיימת מעצמה ואומרת שטעם הארת פני רבי יהודה הוא מחמת חוכמת אדם תאיר פניו. אומרת הגמרא, אמר לה הוא צדוקי לרבי יהודה. ובמסכת ברכות בדף נון ה' הגרסה היא, אמרה לה הוא מטרוניתה לרבי יהודה, פניך הזורחות ושמחות דומים, אי כמלווי ריבית או כפני אנשים המלווים בריבית, אי כמגדלי חזירים או כפני אנשים המגדלים חזירים, מפני שהעוסקים בשתי המלאכות הללו, פניהם זורחות ושמחות מחמת שעוסקים במלאכות המכניסות שכר רב ללא תרחה גדולה ושמחים בחלקם. כך מסבירה שבמסכת ברכות בדף נון ה', אמר לי ישיב רבי יהודה ביהודה התערבה יו אסירן, אצל היהודים שני הדברים הללו אסורים, ובוודאי לא מחמת כך פני זורחות. איסור ריבית מפורש בתורה, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, והאיסור לגדל חזירים וגזירת חכמים שאמרו, ארור האיש שיגדל חזירים, כמבואר במסכת בבא קמא בדף פ"ב. שואל היה וצרי מותר להלוות לגויים בריבית, והוא כותב שאפשר שהגויים לא היו מניחים לישראל לעשות כן באותה עת. אלא אומר רבי יהודה, טעם מראה פניי הזורחות הם, כיוון ש-24 בית כיסא איתלי יש לי, כלומר מזומנים עבורי מן בית עבד בי מדרשה, 24 בתי כיסא, מביתי ועד בית המדרש שבו אני לומד, וכל שעה ושעה אני נכנס לכל אחד ואחד ובודק את עצמי האם אני צריך לנקביי, ולכן פניי מאירות לפי שאיני משעה כלל את נקביי. והשעיית הנקבים גורמת למראה ידרוקן בפנים, כאמור במסכת ברכות בדף חפי. ולהפך, התנקות מהצרכים גורמת לצעיבות פנים, אומר הבן יהוידע. אגב, מספרת הגמרא עוד הנהגה שרבי יהודה היה עושה בדרכו לבית המדרש. רבי יהודה קדעזי לבי מדרשה, כשהיה הולך לבית המדרש, שקיל גולפה על כתפי, היה נוטל קנקן על כתפו ומוליכו עמו לבית המדרש כדי לשבת עליו. ולא חשש שאין זה לכבודו לסייטו על כתפו, אמר גדולה מלאכה טובה גדולה, עושה המלאכה שמכבדת את בעליה, ובזכותה יש לי על מה לשבת בבית המדרש ואני יושב על גבי הקרקע. ואף על פי שאסור לתלמיד חכם לעשות מלאכה בפני שלושה, כאמור במסכת קידושין בדף עין, שאסורים לעשות זאת. מכל מקום, מלאכה זו של מסע הכלים מותרה להם לפי שמכבדת את בעליה, אומר המהרש"א. ומכבדת היא מלשון ניקיון, שמכיוון שאינו יושב על הקרקע אינו מתלכלך, אומר המעריץ חיות. ויהיה הגמרא מעשה דומה, רבי שמעון שקיל צנה על כתפי, נטל סל על כתפו, אמר גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה שמגינה עליי מפני החמה ומפני הגשמים. כך אומר הבן יהוידע, והמעריץ חיות נקט שגם רבי שמעון היה נוטל את הסל על מנת לשבת עליו בבית המדרש. מספרת הגמרא על גודל עניותו של רבי יהודה. דביתו דה רבי יהודה, אשתו של רבי יהודה נפקת, יצא לשוק. נקטת אמרה לקחה צמר, והתפארת ציון ביר שלקחה מהצמר הגדל על העיצים, מחמת גודל עניותם. עבדה גלימה דה הוטווי, ועשתה ממנו גלימה חשובה. כד נפקת לשוקה, כאשר יצא לשוק, הייתה מקסיה בי, מתכסה בגלימה הזו. וכד נפיק רבי יהודה לצלויה, וכאשר יצא רבי יהודה מביתו להתפלל בבית הכנסת, אבי מקסי היה הוא מתכסה בגלימה הזו. הוא מצלי ומתפלל. והטעם שלא היה בכך איסור שלא יהיה כלי גבר על אישה ולא ילבש גבר סמלת אישה, כאמור בספר דברים פרק חב ב' פסוק ה', זה משום שאיסור זה אינו דווקא בבגד העשוי במיוחד לזכר או לנקבה, מה שאין כן מעיל שדרכו בין לאיש בין לאישה. אין בו איסור זה, כך אומר המהרש"א. והבך כתב ויורד היה סימן קוף פי ב', שאיסור לא תלבש הוא רק באישה לובשת בגדי איש בכדי להתדמות לאיש, וכן להפך, ורק בבגדים העשויים לנוי וקישוט, אבל אם לובשים כדי להגן מפני החמה ומפני הצינה, אין איסור לא תלבש, ולפי זה לא קשה כאן כלל. המשיכה הגמרא ואומרת, וקדמיכה סיבי, וכאשר היה מתכסה בגלימה ומברך, היה רבי יהודה מברך ברוך שעתני מעיל, שלבישני מעיל, מחמת שיחשיב את הגלימה הזו למעיל. ואין זה נחשב לשקר, כיוון שנקרא מעיל על היותו בגד מעולה, ומכיוון שבעיני רבי יהודה היה בגד זה מעולה, קראו מעיל. אומר השיטה מקובצת. מביאה הגמרא עוד מעשה על עניותו של רבי יהודה שלא היה לו בגדים. זימנה חדה פעם אחת גזר רבן שמעון בן גמליאל תענית, תענית לציבור שהוא היה הנשיא רבן שמעון בן גמליאל, ורבי יהודה לא עטה לבית תענית, לא בא לבית הנשיא ששם היו מתכנסים ביום התענית. אמרין לי, אמרו לרבן שמעון מגמליאל שהסיבה שבגללה לא הגיע רבי יהודה לבית התענית, היא מכיוון דלוית לכיסויה, שאין לו בגד ראוי להתכסות בו. ובאותה עת יצא אשתו עם הגלימה לשוק, ולא יכול היה רבי יהודה ללובשה, או שהיה רבי יהודה מתבייש לצאת ברבים, בבגד שהיה מיוחד גם לאשתו, אומר המהרש"א. והתפארת ציון כתב שאפשר שהמעשה הזה היה קודם שהיה לרבי יהודה את הגלימה שעשתה אשתו. אומרת הגמרא שדר לי, שלח לו רבן שמעון מגמליאל גלימה ולא קבי, לא הסכים רבי יהודה לקבל. דלי ציפתה, הרים רבי יהודה את המחצלת שהיה יושב עליה, ונעשה נס ונתמלה כל המקום בזהובים. והתוספות והראש כתבו שרבי יהודה היה סומך על הנס שיעשה לו הקדוש ברוך הוא והתמלא המקום בזהובים. רבן יהוידע כתב שרבי יהודה הרגיש שבמקום הזה גבהה המחצלת ולכן הרימה, וכשראה את הנס שנתמלה המקום בזהובים קרא לשליח והראה לו. או שהייתה המחצלת מנוקבת וראה את הזהובים תחתיה, או שנזדמן לו להרים את המחצלת בכדי להניח דבר מה תחתיה, וראה את הזהובים שנתמלו בדרך נס. ואמר לי לשלוחה, אמר לשליח של הנשיא, חזי מה איקה, ראה כמה עושר יש לי. מי הוא לא ניחה לי דיתני בהדין אלמה, אבל מכל מקום איני רוצה ליהנות בעולם הזה, משום שזה מעשה ניסים כמבואר לעיל. רבניו יודע כתב שרבי יהודה חס ושלום לא נתכוון לפאר את עצמו, שזוכה למעשה ניסים לנתכוון לומר לשליח שיאמר לנשיא שמה שלא קיבל את מתנתו, אין זה משום שמזלזל בכבודו, כי גם ממתנה שקיבל מהשמיים אינו משתמש מפני שאינו רוצה ליהנות בעולם הזה. ועוד שראה הרמז מן השמיים לגלות את הדבר הזה לשליח, שהרי הקדוש ברוך הוא ודאי ידע שרבי יהודה לא ייהנה מן הזהובים, שהרי אין נהנים ממעשה ניסים. ומדוע עשה נס זה, אלא ודאי עשה הקדוש ברוך הוא את הנס הזה בכדי שיראה לשליח שיגיד זאת לנשיא. אגב, מספרת הגמרא על רבי עקיבא שאף הוא היה עני. רבי עקיבא שהיה רואה צונו של בן כלב סבוע כמבואר במסכת כתובות בדף סמך ב' עמוד ב', התקדשת לי רחל ברתי דכלב סבוע, נתרסה לו ביתו של כלב סבוע, לפי שראתה שהיה צנוע ומעלי, כמבואר במסכת כתובות, וכלב סבוע היה אחד מעשירי ירושלים, ונקרא כלב סבוע לפי שכל הנכנס לביתו רעף ככלב היה יוצא מביתו סבוע, כאמור במסכת גיטין בדף נ"ו. שמע כלב סבוע, שמע על כך כלב סבוע שביתו התרסה לרבי עקיבא, אהדרי הנאה מכל נכסה, הדיר אותה מלהנות מכל נכסיו. אז לה והתנסה ולה, בכל זאת הלכה ונישאה לו, בסטיבה בימות החורף, אב וגנו היו שוכבים בית טיבנה, בבית הטבן מרוב עניותם. והתפארת ציון כתב שכוונת הגמרא להודיע את גודל חשקתה לתורה, שמיירה להינסה לו בימות החורף בכדי שילך ללמוד תורה. ואפילו שלא היה למקום ללון, כי אם בבית הטבן וקשה לישון בו בחורף מפני הצינה, מכל מקום לא נתעכבה מלהינסה לו. אבקה מנקת לי, טיבנה מן מזיה. היה רבי עקיבא מלקט את הטבן שנאחז בסערותיה. והמהרש"א פירש שהיא הייתה מלקטת תבן מסערותיו. אמר לרבי עקיבא לאשתו, יבאי לי, אם יהיה לי כסף רמין הליך, ירושלים דדהבה, אעשה לך תכשיט של זהב שמצויר בו ירושלים. וכך עשה לה כמבואר במסכת שבת. אומר הרן, ובפירוש הראש כתב, שהיא עטרה נקראת עיר של זהב, המפרש כתב, שהיא בתי נפש, כינו לתכשיט שהיה בזמנם, שהיה כן קמה תלוי על הצוואר או על הבגד. והמהרש"א ביאר, שרבי עקיבא הבטיח לאשתו עטרה זאת שיש בציור של ירושלים של זהב על שם הכתוב בתהילים קופלה מתזיין אם לא יעלה את ירושלים על ראש שמחתי. ועוד ביאר שאף על פי שרבי עקיבא היה אחר החורבן מכל מקום לא גזרו אלא על עטרות של חתנים וקלות ולא לשאר בני אדם. ולכן היה יכול רבי עקיבא לעשות את התכשיט הזה. עתה אליהו כדי לנחם אותם ולהראות להם שיש אנשים עניים יותר, אומר הרן. אידמה להון כאנשה נדמה להם כאיש. וקקר יבבה וקרא להם מפתח הבית, אמר להו, אבו לי פורטה דטיבנה, תנו לי מעט תבן משום דיילדת איטיטי שאשתי ילדה, ולית לי מדהם לאגונה, ואין לי לתת לה שום דבר שתשכב עליו. אמר לה רבי עקיבא לאינטטי, לאשתו, חזי גברה, ראי את האדם הזה, דאפילו טיבנה לא איטלי, שאפילו תבן אין לו. עכשיו מספר את הגמרא כיצד הלך רבי עקיבא ללמוד תורה, אמרה לי רחל, לרבי עקיבא בעלה זיל אבי בי רב, לך לבית המדרש ללמוד תורה. שעל דעת כן התקדשה לו, כאמור במסרת כתובות בדף סמך ב', אז על הלך רבי עקיבא לבית המדרש, ועסק בתורה תרת עשרה שנין, 12 שנה, כמי די רבי אליעזר ורבי יהושע. לפני רבי אליעזר ורבי יהושע, למי שלם תרת עשרה שנין, לסוף 12 השנים שעסק בתורה, קעתה לביתה, בא רבי עקיבא לביתו. ובמסרת כתובות בדף סמך ב' נאמר שבא בלוויית 12,000 תלמידים. שמע מן אחורי ביתה, עמד מאחורי ביתו ושמע דקאמר לאחד רשע לדביתו, שרשע אחד אומר לאשתו. ובמסכת כתובות נאמר שזה היה סבא והוא אליהו הנביא. והבן יהוידע אומר ששתי הגרסאות נכונות ושני מעשים היו. אז הוא שמע שרשע אחד אומר לאשתו, שפיר אביד לך אבוך, טוב עשה לך אביך שלא רצה שתנסי לרבי עקיבא, ובמשום כך אסר עלייך את כל נכסיו. חדה הסיבה הראשונה שלא היה לך להינסה לו היא כיוון, דלא דמי לך, אינו דומה לך, שאינו מגיע ממשפחה חשובה כמותך. והתוספות ביארו שאינו ראוי והגון לך. והמהרש"א ביאר שתי סיבות שאינו דומה לה. א', שאינו דומה לה בעשירות שהיא הייתה ביתו של כלב סבוע שהיה מעשירי ירושלים והוא היה רועה צאן פשוט. בית שאינו דומה לה בייחוס משפחתו שהיא הייתה ממשפחה מיוחסת, ורבי עקיבא היה מבני גירים. ועוד, אומרת הגמרא, שגרמת לעצמך סבל כשניסית לו, שהרי שפקח ארמלות חיות כולון שנין, השאיר אותך במשך כל השנים לבדך, אלמנה חיה, כלומר אישה עגונה שלא מת בעלה. אמרה לי רחל לאותו רשע, איצאית לדילי, אם היה שומע לי הייתי אומרת לו, להבי טרטיס רישנין אחרנייתה, שיהיה בבית המדרש וילמד תורה עוד 12 שנה אחרות. אמר, אומר רבי עקיבא, הועיל ויאבת לי רשותה, מכיוון שהיא נתנה לי רשות ללמוד עוד 12 שנה, הידר לאחורי יחזור לאחורי ואשוב לבית המדרש כדבריה. הדר הזל חזר והלך לבית המדרש. והגאון רב חיים שמולבת זצל, בשיחות מוסר, בשיחת את זין שנת תפשין למד א' מבאר, שרבי עקיבא לא נכנס לביתו אפילו רגע קל, ומיד חזר לאחוריו ללמוד תורה משום שלא רצה להפסיק את רצף משנתו, שאינו דומה לימוד של 12 שנים ועוד 12 שנים, עם הפסקה ביניהם ללימוד 24 שנים ברציפות. ודומה הדבר לקומקום מים רותחים ששמים על האש, הוא אמור לרתוח כעבור 10 דקות ומורידים אותו כעבור 9 דקות, ולאחר חצי שעה של המתנה שמים אותו חזרה על האש. לא יספיק עוד דקה אחת כדי להשלים את הרתיחה, אלא צריך להתחיל זאת מחדש. ממשיכה הגמרא ומספרת שלאחר שפנה רבי עקיבא, אחרי שנעדר מביתו 12 שנים, ושמע מאחורי הדלת שהוא מקבל רשות מאשתו ללכת ללמוד עוד 12 שנים, אבי טרטסרי שני אחרנייתה, היה עוד 12 שנים אחרות בבית המדרש ועסק בתורה, ואחר כך כשחזר לביתו, עתה ב-24 אלפין זוגי תלמידי, בא יחד עם 24 אלף זוגות של תלמידים שהיו לו, ובמסכת כתובות הגרסה היא בדף סמך ג' 24 אלף תלמידים, לא 24 אלף זוגות. אומרת הגמרא, נפק כולי אלמה לאפי, יצא כל הציבור לקבל את פניו, אף היא אשתו קמה למי פק לאפי, קמה לצאת לקראתו. והמפרש והשיטה מקובצת הביאו בזה שתי דעות, האם ידע שבעלה מגיע או שיצא מפני שכל הקהל יצא. אמר לה, הוא רשיע, ואת לאיך, את לאיכן את הולכת, והרי אין לך בגדים ראויים ללכת עמם לקבל את פניו. ובמסכת כתובות בדף סמך ג' נאמר שהשכינות אמרו לה ללכת לשאול בגדים נעים. אמרה לי, אמרה לרשע, יודע צדיק נפש בהמתו, פסוק בספר משלי פרק י"ב, פסוק י', יודע הוא שנצטערתי בעבורו. רש"י מבאר שהכוונה שיודע מה בהמתו ואנשי ביתו צריכים. עתת להתחזוי אלי בא להיראות לפניו, ובמסכת כתובות נאמר שנפלה על פניה ונשקה את רגליו, כמדחן לרבנן, דחו אותה חכמים ותלמידי רבי עקיבא שהיו שם. במסכת כתובות נאמר שהשמשים דחפו אותה. אמר להון, אמר להם רבי עקיבא, אני חולה, לפי שהתורה שלי והתורה שלכם שלמדתם ממני, שלה הוא. שייכים לה לפי שיעצה לי ללכת ללמוד תורה ובזכותה כל לימודי ולימודכם. שמע קל בסבוע שהגיע אדם גדול לעיר, עתה ואיצ'יל על נדרי, בא וביקש שיתירו לו את נדרו. וישתרי ויתירו לו את נדרו וישתרי והותר רבי עקיבא ליהנות מנכסיו. ובמסכת כתובות נאמר ששאל אותו רבי עקיבא, האם נדרת על דעת שתנסה לאדם גדול, וענה לו קל בסבוע, אם הייתי יודע שהיא תנסה לאדם שיודע אפילו פרק אחד או הלכה אחת לא הייתי מדירו. אמר לו רבי עקיבא, אני הוא חתנך, ונפל קל בסבוע על פניו, הוא נשקו ברגליו ונתן לו חצי רכושו. ובשיטה מקובצת כתב שהרבה פעמים באו חכמים לעירו ולא שאל על נדרו, אלא שעכשיו היה מתחרט על שהדיר תלמיד חכם מנכסיו. ומשמע מדברי השיטה מקובצת שהיה מתחרט כיוון שראה שחתנו הוא רבי עקיבא ולא כמו שמבואר בגמרא במסרת כתובות. והריבש כתב שלא רבי עקיבא היה זה שהתירו מנדרו, שהרי היה נוגע בדבר, אלא תלמידים התירו. ואפילו אם נאמר שרבי עקיבא התירו, מכל מקום היה זה על ידי צירוף אחרים. ובשלמי נדרים כתב לתרץ שאין איסור בנוגע בדבר אלא בדין של דבר שלא יכול לעיין היטב ולחקור אם פתח אמתו, וכיוון שהפתח של קל בסבוע היה שכיח וברור לכל, יכול היה רבי עקיבא להתיר לו את נדרו. והרן לקמן בדף נון עמוד ב' שואל כיצד יכל רבי עקיבא להתיר לו את הנדר על ידי הפתח הזה שנהיה לחכם, והרי זה נולד, שהרי נהיה חכם לאחר שנדר. ונלמד לקמן בדף סמך ד' שאין פותחים בנולד, כגון שאמר קונם שאני נהנה לאיש פלוני ונעשה סופר, ואמר אילו הייתי יודע שיעשה סופר לא הייתי נודר. אז רואים שאין פותחים בנולד, תראה צרן שאין זה נחשב לנולד, כיוון שנשאה על דת כן שילך ללמוד, ומילתא דשכיחא היא שילמוד פרק אחד או הלכה אחת. והתוספות במסכת כתובות בדף סמך ג' עמוד א', דיבור המתחיל הדעתה, מתרצים שאין זה נולד, כיוון שהלך ללמוד בבי רב, בבית המדרש, בישיבה, והדרך הוא שאם הולך ללמוד, נעשה אדם גדול. ועוד מתרצים התוספות שם, שאיכן שתלה את נדרו בדבר מסוים, כגון שאמר שמדירו אם לא יעשה סופר, אין זה נולד. מספר את הגמרא שלאחר השנים שרבי עקיבא היה עני, נתעשר. מן שיט מילי התעי רבי עקיבא, משישה דברים נהיה רבי עקיבא עשיר. המערשה כותב שבא להשמיענו שנהיה עשיר רק משישה דברים אלו ולא משום תלמידיו הרבים, דהיינו שלא לימד בשכר ובוודאי שלא היה נהנה מתורתו. הדבר הראשון שממנו התאשר רבי עקיבא מן כלב הסבוע כמבואר לאל שנתן לו מנכסיו, ואילו הנדרי זריזין כתב שכלב הסבוע אינו ממניין הדברים שנתאשר מהם רבי עקיבא, וביור הגמרא כך הוא, מן שיט מילה איתאי רבי עקיבא מן כלב הסבוע, דהיינו על ידי שישה דברים התאשר רבי עקיבא יותר מכלב הסבוע. מן אילה דספינתה, מאיל של ספינה, שהדרך הייתה שכל ספינתה אב דין לימין עינה, שלכל ספינה היו עושים דמות של איל מעץ. והתוסות כתבו שהיה מזהב, לסימן שתהיה ספינה קלה בהליכתה כמו איל, והיו ממלאים אותו בדינרי זהב. זימנה חדה, פעם אחת אנשיוע שכחו את האיל על כיף ימה, בחוף הים, עתה הוא, בא רבי עקיבא ואשכחי מצאו ונתאשר מכך. והשיטה מקובצת כתב שהמעשה היה שפעם אחת באו תגרי רומי בספינה והיה עם עמותו איל של זהב, עד שהיו עסוקים בסחורה שכחו את האיל על שפת הים, ומצאו רבי עקיבא והכריז עליו שמצאו, ובאו אליו ורצה להחזיר להם את הוידתם, ואמרו לו שכיוון שאדם נאמן אתה, הרי הוא לך במתנה. הדבר השלישי שממנו התאשר רבי עקיבא הוא, ומן גב זה תיבה שעשויה בכדי לתת בה את כל הממון שבספינה, דזים נחד היה יבנתן רבי עקיבא ארבעה זוזה לספוני, לספנים, אמר לו איתו למדהם, תביאו לי דבר כלשהו ולא אשכחו ולא מצאו אלא גב זה, אלא תיבה היה עשויה להצניע בממון על כיף ימה על חוף הים. עתיו עלי, הביאו אותה לרבי עקיבא, אמרו לי הספנים לרבי עקיבא, אבי דמרנה עלי, ימתין לנו אדוננו עד שנמצא עוד דברים להביא לך. והבן יוידע ביר שהגב זה הייתה עשויה כמין כיסא והיה עשוי מלוחות ברזל, והם הרגישו שהגב זה כבד, אבל הם סברו שהוא כבד מחמת שהיה עשוי מלוחות ברזל כבדים. ובאמת היו הלוחות עשויים מלוחות קלים, והכובד היה מחמת הדינרים שהיו בתוכו. ולכן אמרו לו יעשה מרנה שיישב עליו וישתמש בו לצורכו, וישתקח לבסוף נמצא דעה ומה לדינרי, שהייתה תיבה מלאה בדינרים. ומספרת הגמרא מאיכן הגיעה התיבה הזו, דזימנה חדה תבעת ספינה, אתה פעם אחת תבעה ספינה, וכולי עסקה ומחית באו גבזה, וכל הממון שהיה בספינה היה מונח בתיבה הזו ותבעה עמה, והשתקח באו זימנה ומצא רבי עקיבא באותה עת, ותיבה זו דמין דסירוקית הייתה שייכת לאורחת ישמעאלים. כך פירש המהרש"א, וכתב שלא ייתכן לומר שהוא דבר בפני עצמו שנתאשר על ידי סיעת ישמעאלים, לפי שאם כן נמצא שמשבעה דברים נתאשר רבי עקיבא. וכאמור לאי, לפי הסבר הנדרי זריזין, מין סריקותא הוא כן דבר בפני עצמו, דהיינו שכלב הסבוע אינו אחד מהגורמים לשירותו של רבי עקיבא, אלא הגמרא פתחה בכך שהיא אמרה שמשישה דברים נתאשר רבי עקיבא ולא מכלב הסבוע. ואילו לפי שיטת המהרש"א, כלב הסבוע הוא כן אחד מהשישה דברים שמהם התאשר רבי עקיבא. הדבר הרביעי שממנו התאשר רבי עקיבא הוא מין מטרוניתא, משרה נוכרית שפעם אחת הוצרכו רבי עקיבא ותלמידיו למעות, והלכו למטרוניתא ללוות ממנה. אמרה המטרוניתא לרבי עקיבא, הרי אני מלווה לך את המעות והקדוש ברוך הוא והים יהיו עריבים על הפיראון, וקבע רבי עקיבא זמן לפיראון החוב, וכשהגיע הזמן לפרוע, חלה רבי עקיבא ולא יכול היה לשלם את המעות. הלכה המטרוניתא לשפת הים ואמרה, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שרבי עקיבא חולה ואינו יכול לבוא ולפרוע את החוב. סחור שאתה ערב עבור הלוואה זו ופרע לי אותה. עשה הקדוש ברוך הוא נס ונשתתת ביתו של קיסר ונטלה ארגז מלא באבנים טובות ומרגליות וזרקה לתוך הים, והים פלט את הארגז עד שהגיע למקום שבו הייתה מטרונית על שפת הים. מיד נטלה המטרונית את הארגז והלכה, ולאחר ימים נתרפא רבי עקיבא ובא לפרוע למטרונית את חובו. אמרה לו המטרונית, הקדוש ברוך הוא שהוא הערב שלך כבר פרע לי את החוב ונתן לי יותר ממה שלווית, וקח לך את מה שנתן לי יותר. ומאותו ממון שהחזירה לו התאשר רבי עקיבא. כך מביא הרן, ומשמע שנתאשר מהמותר שהחזירה לו. בתוספות והמפרש כתבו שנתנה לו מתנות גדולות ומזה נתאשר. אומרת הגמרא, הדבר החמישי שממנו התאשר רבי עקיבא הוא מן אשתו של טרונס רופוס, אדון ששמו היה רופוס. כך כותב המפרש, והבן יוידע כתב שאין לומר שהיה טרונס רופוס הרשע שהוציא את רבי עקיבא להורג, שהרי כתב המפרש שנתגיירה ונשאה רבי עקיבא לאחר שמת בעלה. אלא שם זה היה מקובל ברומי לקרוא לשר המשפט, וכאין מה שבמצרים קראו למלך פרו. אז אם כן, הדבר החמישי שממנו התאשר רבי עקיבא מן אשתו של טרונס רופוס, שהיה רבי עקיבא מתווכח עמו לפני הקיסר בפסוקי התורה ומנצחו. פעם אחת בא לביתו והיה שר וזועף, שאלה אותו אשתו, מדוע פניך זועפים? אמר לה, מפני רבי עקיבא שמקנטרני בדברים. אמרה לו אשתו, תן לי רשות להכשילו בדבר עבירה, שהרי אלוקיהם של אילו שונא זימה ויענישו עם יחטאימי. ונתן לה רשות והלכה והתקשתה, הוא בא לפני רבי עקיבא, כשראה אותה רבי עקיבא רקק צחק ובכה. שאלה אותו, מדוע עשית את שלושת הדברים הללו? אמר לה, שני הדברים הראשונים שעשיתי אפרש לך, ואת השלישי לא אפרש. רקקתי לפי שבת מטיפה סרוחה ובכיתי על יופייך שעתיד להתבלות בקרקע, והטעם ששחק מפני שראה ברוח הקודש שעתידה להתגייר ולהינשא לו, ולא רצה להודיע את הדבר הזה. שאלה אותו, האם יכולה אני לחזור בתשובה? אמר לה רבי עקיבא, הן, הלכה ונתגיירה ונישאת לו והכניסה לו הרבה ממון. הדבר השישי שממנו התאשר רבי עקיבא הוא מן קטיעה בר שלום, שהיה קיסר ששנא את היהודים ורצה להורגם, ושאל את חשובי המלכות מי שאלה לו בשר מת ברגלו ומצטער, האם יקטע את רגלו ויחיה או שיניחנה ויצטער? אמרו לו חשובי המלכות יקטענה ויחיה. כלומר, אף אתה שאתה מצטער מהיהודים עליך לאורגם, אמר קטיע בר שלום, אינך יכול לעשות זאת, משום שהיהודים נמשלו לרוחות השמיים, שנאמר בספר זכריה פרק ב' פסוק י', כי כארבע רוחות השמיים פירסתי אתכם, וכמו שהעולם אינו יכול להתקיים ללא רוחות, כך אינו יכול להתקיים ללא היהודים. ועוד שאם תהרוג אותם יקראו למלכותך המלכות כתועה. אמר הקיסר, אמרת דברים נכונים, אלא שחוק המלכות הוא שמי שמנצח את המלך בוויכוחו, קולעים אותו בבית מלא אפר, עד שמת שם. כשנטלו אותו והלכו לבית האפר, עברה מטרונית האחת ואמרה לו, חבל על הספינה שעוברת ללא מכס. כלומר, מכיוון שממילא אתה הולך למות בעבור היהודים, היית צריך להתגייר. הלך והפיל את עצמו על ראש אורלתו ומל את עצמו, ואמר, הנה שילמתי מכס וכעת אני יכול לעבור. כשזרקו אותו לבית האפר, אמר שנותן את כל נכסיו לרבי עקיבא וחבריו. עמד רבי עקיבא ודרש שנתכוון לתת לו חצי, ובחצי האחר יחליקו כל חבריו, כמו שמצינו לגבי לחם הפנים שכתוב בספר שמות פרק כ"ד פסוק ט', והייתה לארון ולבניו. והכוונה מחצה לארון ומחצה לבניו, כדי איתה במסכת יומא בדף טוב עמוד ב', י"ז עמוד ב', וממעות אלו נתעשר רבי עקיבא. והמעשה הזה מובא במסכת עבודה זרה בדף י' עמוד ב'. מביאה הגמרא עוד מעשה על ספנים הדומה למעשה הספנים המובא לעיל. רב גם דייי וארבעה זוזי לספוני, נתן ארבעה זוזים לספנים לעטויי בהון מדעם, להביא לו בהם דבר מה, ולא אשכחו ולא מצאו הספנים דבר ששווה להביאו. עטיו עלי בהון קופה, הביאו לו בהם קוף. והתפארת ציון ביאר שהם לא מצאו דבר שימושי שיהיה ראוי לרב גמדה ולחכמים כמותו, ולכן הביאו לו קוף, הגם שאינו ראוי אלא לאנשים הרוצים לבלות את זמנם בשחוק. אבל דבר זה היה סיבה מהשם יתברך שעל ידי כך התאשר רב גמדה. אומרת הגמרא, השתמי תשתמת הקוף מידיהם וברח. על החרטה נכנס לחור, חפרו בתרי, חפרו הספנים אחריו בכדי להוציאו מאחור. השכחו הדרי ועל מרגליאטה, מצאו אותו רובץ על מרגליות. הייתינו לי כולון, הביאו הספנים לרב גמדה את כל המרגליות שנמצאו. והרן וראש ביארו שהיה זה ממידת החסידות שנתנו לו ולא מן הדין, וכן כתב התוספות שעשו עמו מידת חסידות ולא מן הדין. אלא אמרו שמאחר שבאו מרגליות אלו על ידי גלגולו, ניתנם לו. ניתן את זה לרב גמדה, והמרשה מציין למה שמובא במסכת קידושין בדף פי ב', הספנים רובם חסידים, ומבאר שמן הדין זה לא היה שייך לרב גמדה, מכיוון שעדיין לא הביאו לו את הקוף, ומה שכתוב בגמרה, היתו אלי, אין הכוונה שהביאו לו ממש לידו, והוא מבאר שזוהי כוונת הגמרה, היתינו לי כולון, דהיינו גם את הקוף וגם את המרגליות. והמרחשת כתב שמן הדין היו צריכים לחלוק עמו כדין שליח עם משלחו. המבואר במסכת כתובות בדף צדיחת עמוד ב', וממידת חסידות נתנו לו את הכל, כיוון שעל ידי גלגולו בא. ראיון יעקב כתב שהגמרה מביאה את המעשה כאן עם רב גמדה, כדי שלא נקשה כיצד נטל רבי עקיבא לאל בדף נון עמוד א' את כל האוצר שנמצא בגבזה לעצמו ולא יחזיר לספנים, והרי הספנים זכו בזה מקודם, ולכן מביאים את המעשה הזה כדי להוכיח שספנים חסידים הם, ולכן לא היו נוטלים מרבי עקיבא את הממון שמצא. והבן יהוידע כתב שהקוף לא הרגיש שיש שם מרגלית, אלא שמשמיים סיבבו שייכנס לחור וירבוץ על המרגליות, וכאשר באו להוציאו מאחור ראו שרובץ על מרגליות, והבינו שמן הסתם יש באותו החור עוד מרגליות, וחיפשו ומצאו עוד מרגליות, והביאו את המרגליות לרב גמדה ממידת החסידות באומרם, שמכיוון של ידי הקוף שלך מצאנו מציאה זו, לכן הגבנו בתחילה את המרגליות עבורך וקנית אותם. מספרת הגמרא מעשה המוכיח שהתורה מתקיימת במי שדעתו שפלה. אפשר שהגמרא הביאה את המעשה הזה כאן, משום שזה דומה למה שהובא לאיל, שרבי יהודה ורבי עקיבא למדו תורה מתוך הדחק והעניות, ואני דעתו שפלה עליו. מספרת הגמרא, אמרה לבת קיסר לרבי יהושע בן חנניה, תורה מפוארה בכלי מכוער, כלומר אין מן הראוי שתלמיד חכם כמוך יהיה מכוער. והראש פירש, רבי יהושע היה שחור, ומשמע שנתכוונה לשאול אותו מדוע הוא נראה משונה בתואר פניו. והשפת אמת במסכת תענית בדף זין דייק מדברי התוספות, שסוברים ששאלתה הייתה על כל התלמידי חכמים שאינם רוחצים ומייפים את עצמם. אומרת הגמרא, אמר לה, ישיב לרבי יהושע בן חנניה לבת הקיסר, לימדי מבית אבוך, תלמדי מבית אביך הקיסר, שאפו נותן דבר חשוב בכלי מכוער, שהרי במה מניחים יין בבית אביך הקיסר? אמרה לי, ביתו של הקיסר, במנה דפחרה, בכלי חרס. אמר לרב יהושע בן חנניה, כולי אלמה, כל העולם מניחים את היין בפחרה, בכלי חרס. ואתון, האם גם אתם תניחו את היין במנה דפחרה, בכלי חרס שאינם חשובים? ורשי כותב במסכת תענית בדף זין, שרב יהושע התכוון לומר זאת בדרך שחוק, ורצה לרמז לה, מדוע את אומרת כך, והרי אביך נותן יין בכלי מכוערים של חרס? הרי אתון, אתם שהינכם חשובים, אחי תון, תניחו את היין במנה דחספה ודאבה, בכלי כסף וזהב, כראוי לכם. אז לת הלכה בת הקיסר ורמת חמרה והטילה את היין במנה דחספה ודאבה, בכלי כסף וזהב וסרי, והחמיץ היין. ובגמרה במסכת תענית משמע שהבת קיסר אמרה לאביה הקיסר, והוא ניחם בכלי כסף וזהב. אמר לה רבי יהושע בן חנניה, ובמסכת תענית נאמר ששאל אותה אביה מי אמר לך לעשות כך, וענתה שרבי יהושע אמר לה, ושאל אותה קיסר מדוע, וענתה לו שדוגמת מה שאמרה לו, שתורה מפוארה בכלי מכוער, אז כך הוא אמר לה ללכת לעשות עם היין. אז אמר לה רבי יהושע בן חנני, אפורה יתקן, גם התורה דרכה להימצא באנשים מכוערים כדוגמת כלי חרס. והיון יעקב ביאר ששאלת בת הקיסר הייתה שמן הראוי היה שהתורה שהיא משמחת לב תינתן בכלי נאה, וכמו היין שהוא משמח לבב אנוש ושותים אותו בגביעי כסף וזהב. ועל זה השיב לה רבי יהושע בן חנניה, שאין התורה מתקיימת אלא במי שמשפיל לדעתו, וגם הוא דימה תורה ליין המשמח לבב אנוש ואינו מתקיים אלא בחביות ואינו ניתן בגביעי כסף וזהב, אלא לפי שעה כששותים אותו מיד. שאלה אותו בת הקיסר, ואיקה שפירין וגמירין, והרי יש אנשים נעים הלומדים תורה. אמר לה רבי יהושע בן חנניה לבת הקיסר, אי אב אסנו אם אנשים חכמים אלו היו מכוערים, אב וגמירין תפי, היו לומדים יותר. ותוספות במסכת תענית, בדף זין עמוד ב' מפרשים שסנו הכוונה שאם היו שונאים את היופי, היו לומדים יותר. רש"י במסכת תענית בדף זין מבאר את הטעם לפי שאין התורה מתקיימת אלא במי שדעתו שפלה. ולאדם נאה אי אפשר להשפיל דעתו ובא לידי שכחה, ומשמע מדבריו שלעולם אין התורה מתקיימת באדם נאה. אבל תוספות כאמור מפרשים שאילו היו שונאים את היופי, היו תלמידי חכמים ביותר, ומשמע מדבריהם, שאף שהתלמידי חכמים אינם נאים, יכולים הם לסנוע את יופיים והתקיים תלמודם בידם ביותר, כיוון שישפילו את דעתם. כך מסביר המהרש"א אצלנו את הדברים. ובהגאות הבכיר שלפי דברי התוספות, ניחא מה שאמרו במסכת בבא מציע בדף דף, שופרי דרב כהנא מעין שופרי דרבי אבאו, שופרי דרבי אבאו מעין שופרי דיעקב אבינו, שופרי דיעקב אבינו מעין שופרי דאדם הראשון. דהיינו, היופי של רב כהנא מעין יופיו של רבי אבאו, יופיו של רבי אבאו מעין יופיו של יעקב אבינו, ויופיו של יעקב אבינו מעין יופיו של אדם הראשון. אבל לדברי רש"י קשה מה השבח בכך שהיו נעים, והשפת אמת כתב שאדרבה, זהו שפחם, שאף על פי שהיו נעים זכו לרוב חוכמה ולא כמו שאר בני אדם. ובחידושי האגדות למהר"ל מפראג כתב שאין להקשות ממה שאמרו לאל בדף מ"ט עמוד ב' חוכמת אדם תאיר פניו, כי שם הכוונה לאור נבדל הראוי לבעל שכל, וכאן מדובר ביופי גשמי שאינו ראוי לחוכמה. מספרת הגמרא עוד מעשה בעניין הזה. הייתי עתיה לקמי דרב יהודה מן הארדה לדינה, הייתה אישה שבאה לפני רב יהודה מן הארדה לבית הדין והתחייבת מן דינה ונתחייבה בדין. אמרה לי האישה שנתחייבה בדין לרב יהודה, וכי שמואל רבך אחי דנן, האם שמואל רבך היה דן כמו שאתה דנת אותי? ואילו המהרש"א כתב שלולי פירושו של המפרש, הוא היה מפרש את הדברים בניחותא, כלומר שהאישה אמרה לו ששמואל רבו גם היה כך דן, כפי שמוכח מהמשך הדברים. אומרת הגמרא, אמר לרב יהודה לאישה, ידעת לי, האם את מכירה אותו? והתפארת ציון ביאר, שרצה לשאול אותה על שלמה, אמרה להישיבה האישה, אין, אני מכירה וכך הוא נראה, גוצה נמוך ורבה קרייסה ובטנו גדולה, הוא קם מראה הוא שחור ורבה שיני ושיניו גדולות. והבן יהודה מבאר שאמרה זאת כדי לגנותו, שאפילו שהוא גוץ מכל מקום, יש לו קרס גדולה ואוכל הרבה, ואף על פי שהוא שחור מכל מקום, שיניו הלבנים הם גדולות, ויכול ללוס ולאכול בהם הרבה. אמר לרב יהודה לאישה, לבזוי הקעתית, לבזות את שמואל בת, תהבי היית את הבשמתה, תהיה אישה זו בנידוי, פקעה ומתה, התמוטטה האישה ומתה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק השישי במסכת נדרים, לאל בדף ממתת עמוד א', שאם אמר קונם תבשיל שאיני תואם, אסור במעשה כדירה רך ומותר בעווה, ומותר בביצה תורמיתה. מבררת הגמרא, מהי ביצה תורמיתה? מהי ביצה תורמיתה? אמר שמואל, עבדה דעביד לה, עבד שיודע להכין ביצה תורמיתה, שווה אלפה דינרי, שווה 1,000 דינרים לפי שמלאכה קשה היא. והשיטה מקובצת מביא לפרש בשני אופנים. מה שווה 1,000 דינרים? א', שהעבד היודע להכין כזה תפשיל כראוי שווה 1,000 דינרים, ב', שתפשיל מיוחד כזה שווה 1,000 דינרים. והתפארת ישראל נקט כמו הפירוש הראשון, והוא מבאר ששמואל אמר כן בכדי להשמיע עצה טובה לישראל, שאם יציעו להם לקנות כזה עבד לא יעססו ויקנו אותו מיד לפי ששווה 1,000 דינרים. ומפרש שמואל כיצד עושים אותה, לוקח ביצה ומאי אלה מכניס אותה אלפי זימנה במאי החמים, 1,000 פעמים במים חמים. והשיטה מקובצת כתב לאו דווקא 1,000 פעמים, אלא רצונו לומר ששורה אותה הרבה פעמים במים חמים ובמים צוננים עד המתקטנת, ויכול לבולעה כשהיא שלימה. אז אם כן, הוא לוקח את הביצה ומכניס אותה 1,000 פעמים במים חמים, ואלפה זימנה במאי קרירי, ואלף פעמים במים קרים, עד המתזוטרה, עד שהיא מתקטנת כאיך דבל איתה, לגודל שיוכל אדם לבולעה בבת אחת ללא לעיסה ותיכנס לגופו בשלימות. והתפארת ציון ביאר את המומחיות הנדרשת בכדי להכין תפשיל זה, שצריכים מהירות רבה שלא להשות את הביצה בכל פעם אל הרגע אחד, ולהחליף בכל פעם מחמים לקרים, מקרים לחמים, וצריכים לדעת מידת חמימות וקרירות המים ושיהיו שווים בכל פעם בחמימותם וקרירותם, ולכן שווה העבד 1,000 דינרים. והיא התקיבה, ואם לאדם הבולע אותה יש פצע במאב, שריחה לה, הפצע נדבק לביצה וכדנפקה ואתיה, וכשהביצה יוצאת מגופו, כשמתפנה לצרכיו, היא יוצאת בשלימותה כשעליה הפצע, ולפי המראה שלה, ידע אסיה, יודע הרופא, מה היא שמה מתבי אליי? איזה תרופה צריך לפצע הזה? ובמה היא מתעשי? וכיצד התרפא? מספר את הגמרא שמואל, כשהיה לו פצע במאה ורצה לבדוק את הפצע כדי לדעת איזה תרופה הוא צריך כדי להתרפות, ובדי כנף שהיה בודק את עצמו בכולך, בדבר הנקרא כולך, לפי שלא היה בקי בהכנת הביצה תורמיתה, וכשבלה את הכולך היה מפשפש כל מאב, לראות אם יש בהם כאב, היו איסוריו כה גדולים, והיה מתעלף עד המסת ריני שוויתה עלי סעריון. מרוב צער עליו, היו אשתו ובני ביתו סותרים את כליאת צערותיהם. שמואל היה רופא מומחה כמבואר בכמה מקומות, במסכת בבא מציע בדף פי ה' ובדף קוף י' ג' ובמסכת שבת בדף קוף ח', נאמר ששמואל ריפא את רב, ולכן היה יודע לבדוק את עצמו. ותוספות והראש פרשו שכולך אותו דבר שבדק איתו שמואל את מאב, היינו בצד תורמיתה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף מ"ט במסכת נדרים, מהצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, הנודר ממבושל, האם מותר בצלי? שאלה שנייה, האומר קונם תבשיל שני תואם, האם מותר במעשה גדירה עבה ומדוע? שאלה שלישית, דלעת יפה לחולים או קשה להם? שאלה רביעית, מה מותר לפלוט בפני רבו ומדוע? שאלה חמישית, מדוע היו פניו של רבי יהודה צהובין? והשאלה האחרונה על דף ממתת, למה רבי יהודה לקח קנקן לבית המדרש? אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף ממתת במסכת נדרים, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, עם מפעל המשנה היומית קביעות השתי משניות בכל יום. אוחזים אנו בסדר מועד, הסדר השני משישה סדרי משנה, המסכת הפותחת את סדר מועד, מסכת שבת, פרק ט', משנה א'. ארבע המשניות הראשונות בפרק הזה עוסקות ברובן בעניינים שאינם קשורים להלכות שבת, אלא בהלכות הנרמזות בפסוקי המקרא. המשנה הראשונה מביאה סמך מן הכתוב לדין של תומת עבודה זרה. אומרת המשנה, אמר רבי עקיבא, מניין יש רמז בכתוב לדין של עבודה זרה שהיא מתאמה במסע, דהיינו שהיא מתאמה את הנושא אותה אף אם הוא לא נוגע בה, כמו נידה שהיא מתאמה במסע שנאמר בספר ישעיה פרק ל' פסוק כ"ב, תזרם, יהיו הפסלים זרים בעיניך כמו דבה, כמו אישה נידה, צא, תאמר לו לפסל. הקישה כתוב בפסוק הזה את העבודה זרה לנידה. אם כן, יש ללמוד מכאן, מה נידה? כמו שנידה מתאמה במסע, אף עבודה זרה מתאמה במסע. מסכת שבת פרק ט' משנה ב'. המשנה מביאה רמז מן הכתוב להלכה נוספת בעניין קבלת טומאה בכלים. שואלת המשנה, מניין לומדים לספינה שהיא טהורה, כלומר שאינה מקבלת טומאה, שנאמר בספר משלי פרק ל' פסוק י"ט, דרך אונייה בלב ים. מכאן יש ללמוד שדין אונייה כדין ים, כשם שים אינו מקבל טומאה, כך אונייה אינה מקבלת טומאה. והמילים בלב ים הן מיותרות, שהרי פשוט הדבר שדרכה של אונייה בלב ים, מכך לומדת המשנה שבה כתוב להקיש דין האונייה לדין הים. והרי ים וכן כל מקום כינוס מים אינו מקבל טומאה. שנאמר בספר ויקרא פרק י"א פסוק ל"ו, אך מעיין ובור, מקווה מים יהיה טהור, מכאן שגם אונייה שמשתמשים בה להילוך בים ובנהר אינה מקבלת טומאה. עוברת המשנה להלכה בענייני כלאי זרעים, האיסור לזרוע שני מינים בערבוב הנרמזת אפי בכתוב. מניין לדין האמור בעניין הרוגה שהיא בגודל שישה על שישה טפחים, שזורים בתוך החמישה מיני זרעונים ארבעה בארבע רוחות הארוגה מסביב אחד באמצע, ואין בכך איסור כליים, שנאמר בספר ישעיה פרק סמך א' פסוק י' א', כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח. זרעה בלשון יחיד לא נאמר, אלא זרועיה בלשון רבים. אם כן, נרמז בפסוק הזה מניין של חמישה מיני זרעים שניתן לזורם בערוגה אחת. א' תוציא, ב' צמחה, ג' ד' זרועיה, כי זה בלשון רבים, וה' תצמיח. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, פעמיים כי טוב, י' בכסלו תשפ"ג, י' בכסלו תשפ"ג, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית דף מ"ט במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, חף בכסלו תשפ"ג, ונלמד את דף נון, הדף החמישים במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, כבימים ההם בזמן הזה, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.